הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנו פותחים היום בלימוד הלכות מאכלות אסורות, שהם חלק מספר קדושה שלגביהם נאמר מספר פעמים בפרשת שמיני ועוד, שעל ידם עם ישראל מתקדש. כי אני השם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כי אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני. ההלכות עוסקות בדברים השונים שאותם מסרה התורה באכילה, בעיקר מן החי, אך גם מן הצומח, דיני יין נסך, דיני תערובות של איסור ביתר, כלי הגויים, בישוליהם ועוד. הכללים של בעלי החיים האסורים והמותרים באכילה כתובים בתורה בעיקר בפרשיות שמיני וראה, ושאר דיני מאכלות אסורות מפוזרים במקומות נוספים בתורה. במשנה ובתלמוד רוב ההלכות הללו נמצאים במסכת חולין, מיותם במסכתות עבודה זרה ובשאר המסכתות. כדרכו, בתחילת כל ההלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות הללו, שהם ברובן מצוות לא תעשה, אך יש גם כמה מצוות עשה. הלכות מאכלות אסורות, יש בכללן 28 מצוות, 4 מצוות עשה ו-24 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לבדוק בסימני בהימה וחיה, להבדיל בין טמאה האסורה באכילה לטהורה המותרת באכילה. ב', לבדוק בסימני העוף, להבדיל בין הטמא לטהור. ג', לבדוק בסימני חגבים, להבדיל בין טמא לטהור. ד', לבדוק בסימני דגים, להבדיל בין טמא לטהור. אילו 4 מצוות תעשה, וכל השאר הם הלא תעשה. ה', שלא לאכול בהימה וחיה טמאה. ו', שלא לאכול עוף טמא. ז', שלא לאכול דגים טמאים. ח', שלא לאכול שרץ העוף, כמו זבובים, יתושים, דבורים וכדומה. ט', שלא לאכול שרץ הארץ, כמו נחשים, חיפושיות, נמלים וכדומה. יהוד, שלא לאכול רמס הארץ, כמו תולעים שנוצרות באשפה או בנבלות וכדומה. יהוד א', שלא לאכול תולעת הפירות כשתצא לאוויר. יהוד ב', שלא לאכול שרץ המים, כמו התולעים והלוקות שבמים. יהוד ג', שלא לאכול נבלה, בהימה שמתה ללא שחיטה. יהוד א', שלא לענות בשור הנסקל, שור שנגזר דינו לסקילה, מחמת שהרג אדם וכדומה. תתוואף, שלא לאכול טרפה, דהיינו בהימה שהיה במום שלא היה מאפשר לה לחיות לאורך זמן, אף אם נשחטה. תזיין, שלא לאכול עבר מן החי, עבר שנתלש מבעל חיים בעודו חי. יהוד זין, שלא לאכול דם. יהוד ח', שלא לאכול חלב בהימה טהורה. יהוד ט', שלא לאכול גיד הנשה. חף, שלא לאכול בשר בחלב. חף א', שלא לבשלו, דהיינו שלא לבשל בשר בחלב. חף ב', שלא לאכול לחם תבועה חדשה, דהיינו לחם שנאפה מחמשת מיני התבועה החדשה של שנה זו לפני הקרבת העומר בט"ז בניסן. חף ג', שלא לאכול קלי מן החדש, דהיינו גרגירי תבועה כלואים. חף ד', שלא לאכול קרמל מן החדש, דהיינו גרגירי תבועה לחים. חף ה', שלא לאכול אורלה, הפירות הצומחים מן העץ בשלושת שנותיו הראשונות. חף, שלא לאכול כלי הכרם, פירות שנוצרו מעירוב של תבועה וכרם. חף זין, שלא לאכול טבל, פירות שאינם מאוסרים. כף חת, שלא לשתות יין נסך, יין שנתנסך לעבודה זרה. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מבאר הרמב"ם את סימני בעלי החיים המותרים והאסורים באכילה. בתחילה את סימני הבהמה והחיה, לאחר מכן את סימני העופות, סימני החגבים, והרמב"ם מסיים בסימני הדגים. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה, לידע סימנים שמבדילים בהם בין בהימה וחיה ועוף ודגים וחגבים שמותר לאוכלן ובין שאין מותר לאוכלן, שנאמר בפרשת קדושים, והבדלתם בין הבהימה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור, ונאמר בפרשת שמיני, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, שפסוק זה מדבר גם על דגים וחגבים שעליהם מדברת התורה לפני כן, ובהמשך הפסוק נאמר, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. הרי לנו שמבוארת בתורה חובת ההבדלה בכל חמשת המינים שמנה הרמב״ם, בהימה, חיה, עוף, דגים וחגבים. ומפשטות לשון הרמב״ם משמע שהמצווה היא לידע את הסימנים ולהבדיל בין בעלי החיים הטהורים והטמאים, אפילו אם אינו רוצה לאכול בשר כלל. אך החינוך כתב שהמצווה היא לבדוק בסימנים כאשר הוא רוצה לאכול מהם. אך המגיד משנה גרס בדברי הרמב״ם, מצוות עשה לבדוק הסימנים ולא לידע הסימנים, וביאר בדברי הרמב״ם שאין זה אלא איסור עשה, שאין מצווה כלל לדעת או לבדוק את הסימנים, אלא כוונת הרמב״ם במה שכתב מצוות עשה לבדוק הסימנים, שכאשר הוא אוכל בעלי חיים טמאים הוא עובר על מצוות העשה הזו, שזו כוונת התורה והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, שאסור לכם לאכול את הבהמות הטמאות. הלכה ב', סימני בהמה וחיה, דהיינו הסימנים המבדילים בין בהמה וחיה טהורה לטמאה, נתפרשו בתורה בפרשיות שמיני וראה, והן שני סימנים, מפרסת פרסה, כפי שנאמר בפרשת שמיני, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, שהפרסה סדוקה ומחולקת לשני חלקים. ומעלת גירה, כלשון הכתוב מעלת גירה בבהמה, שמערכת העיכול שלה בנויה כך שלאחר הלעיסה הראשונה של האוכל ובליעתו, עולה האוכל שוב אל הפה לסיום תהליך הלעיסה, וחוזר לעיכול סופי במערכת העיכול. עד שיהיו שניהן שרק כאשר יש לה את שני הסימנים הרי בהמה טהורה. וכל בהמה וחיה שהיא מעלת גירה, אין לה שיניים בלחי העליון, בקדמה הטלסת העליונה. וכך אפשר לבדוק ולדעת האם היא מעלת גירה. וכל בהמה שהיא מעלת גירה, הרי גם מפרסת פרסה חוץ מן הגמל. כך שאם וידנו שהבהמה מעלת גירה, הדבר מספיק כדי לדעת שהיא גם מפריסת פרסה והיא טהורה חוץ מהגמל. והרייבד משיג שהרי מפורש בתורה שגם שפן וארנבת הם מעלי גירה ואינם מפריסים פרסה, ומבאר האור שמח שהרמב״ם מדבר כאן על בהימה ולא על חיה, ואילו שפן וארנבת הם חיות. וכל בהימה שהיא מפרסת פרסה היא גם מעלת גירה חוץ מן החזיר, כך שאם הוא מוצא בהימה שהיא מפרסת פרסה, הוא יכול לדעת בוודאות שהיא גם מעלת גירה אם איננה חזיר, והיא בהימה טהורה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', לפיכך, מכיוון שכל בהימה מעלת גירה היא גם מפריסת פרסה חוץ מגמל, ובהימה מפריסת פרסה היא גם מעלת גירה חוץ מחזיר, המוצא בהימה במדבר ואינו מכירה, ומצאה חתוכת הפרסות שנחתכו והוסרו ממנה הפרסות, ואין לו דרך לברר אם היא מפריסת פרסה, בודק בפיה אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה, מכיוון שעל ידי זה הוא יודע שהיא מעלת גירה, וכאשר היא מעלת גירה היא בהכרח גם מפריסה פרסה, והוא שיקיר גמל, שכך הוא יודע שבהמה זו איננה גמל המעלה גירה ואיננו מפריס פרסה, ואילו בשאר הבהמות הרי כאמור כאשר הן מעלות גירה הן גם מפריסות פרסה. מצא בהמה שפיה חתוך והוא לא יכול לברר האם אין לה שיניים למעלה, ודרך זה לברר שהיא מעלת גירה, בודק בפרסותיה אם היא שסועה, שפרסתה מובדלת לשניים לגמרי מלמעלה עד למטה, טהורה, משום שבהכרח שהיא גם מעלת גירה, והוא שיקיר חזיר, שכך הוא יכול לדעת בוודאות שבהמה זו איננה חזיר, שהרי החזיר הוא מפריס פרסה ואיננו מעלה גירה. ואם מצא פיה חתוך ורגלי החתוכות, הוא איננו יכול להכיר בסימניה בחייה, ולפיכך בודק באחר ששחטה בחנפי העוקץ בקצה השדרה בצידי עצם הזנב. אם מצא בשרה שם מהלך שטי וערב, שיש שם שתי שכבות בשר שסיביהן פונים לכיוונים שונים זה מזה, הרי זו בהמה טהורה, שרק בהמות טהורות המעלות גירה ומפריסות פרסה, בשרם במקום זה מהלך שטי וערב. והוא בתנאי שיקיר הרוד זהו חמור הבר, שכן הוא בשרו מהלך שטי וערב, אף שהוא בהימה טמאה, ואם כן צריך שידע בוודאות שהבהימה שהוא מצא איננה הרוד. הלכה ד', בהימה טהורה שילדה כמין בהימה טמאה, שילדה ולד הדומה לבהימה טמאה, אף על פי שאינו מפריס פרסה ולא מעלה גירה, אלא נראה כמין סוס או חמור לכל דבר, הרי זה מותר באכילה, משום שהכלל הוא שבעל חיים הנולד מבהימה טהורה הוא בוודאי טהור, אף שאין לו את הסימנים של הבהימה הטהורה. במה דברים אמורים? בשילדה לפניו, שאז הוא יודע בוודאות שהוא נולד מבהימה טהורה, אבל אם הניח פרה מעוברת בעדרו, ובה הוא מצא כמין חזיר כרוך אחריה, שנגרר אחריה כאילו היא אמו, אף על פי שהוא גם יונק ממנה, הרי זה ספק. דגמרה מסתפקת האם בהימה שילדה מרחמת גם על ולד שאינו שלה ואף אינו ממינה כלל, או שמה אינה מרחמת אלא על בנה, ואם כן אותו ולד הכרוך אחריה הוא בוודאי בנה. ומספק הרי הולד אסור באכילה, שמה מנת מאה נולד ונקרח אחר התאורה. הלכה A, בהימה טמאה שילדה ולד הנראה כמין בהימה טהורה, אף על פי שהוא מפריס פרסה ומעלה גירה, והרי הוא נראה כמין שור לכל דבר או כמין סה, הרי זה אסור באכילה, שהגדל מן הטמאה טמא, אף אם יש לו סימני כשרות, ומן הטהורה טהור, אף שאין לו סימני כשרות. וגם במקרה של בהימה טמאה שילדה כמין טהורה, מדובר בשילדה לפניו, ואז הולד בוודאי אסור. אך אם הולד הנראה כטהור רק כרוך אחר, אחריה, הרי הוא יהיה אסור מספק. אבל דג טמא שנמצא בימי דג טהור אסור, ודג טהור הנמצא בימי דג טמא מותר, לפי שאין גידוליו אלא בלעו, דרק הנולד מהטמא טמא ומן הטהור טהור. מה שאין כן הדג הנמצא במאף של הדג האחר, הוא לא נולד ממנו אלא הוא רק בלע אותו, מפני שלעיתים דגים גדולים בולים דגים קטנים שלמים, כדברי הגמרא, מה דגים שבים כל הגדול מחברו בולע את חברו, וזאת בניגוד לבהמות וחיות. ולפיכך אין הוא קשור כלל בקשרותו לדג שבמאיו מצאו אותו, אלא בודקים בסימניו של הדג הקטן עצמו. הלכה ואב, בהמה טהורה שילדה או שנמצא בה בעיבור, בריאה שיש בה שתי גבין ושתי שדרות, בריאה דומה לתאומים סיאמים, אסורה באכילה, וזוהי השסועה אמורה בתורה, שנאמר בפרשת ראה, את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה, השסועה, כלומר, אף כאשר היא מעלת גרה ומפרסת פרסה, בהם היא בהמה שנולדה שסועה, דיינו מובדלת לשתי בהמות, הרי אסורה באכילה, מכיוון שהיא נחשבת כבריאה בפני עצמה ולא צאצא של אמה הכשרה. הלכה זין, וכן באמה שנמצא בה בעיבור דמות אוף, או שילדה ולד שנראה כאוף, אף על פי שהוא אוף טהור, הרי זה אסור באכילה, משום שלא הותר מן הנמצא בה באמה, אלא מה שיש לו פרסה, דאף שהרמב״ם בייר, שגם כאשר הבאמה טהורה יולדת כמין סוס או חמור, שאינו מפריס פרסה ולא מעלה גרה, הרי זה מותר באכילה, זהו בתנאי שתהיה לו פרסה, שאז אף אם הפרסה אינה שסועה לשתיים, הרי הוא מותר באכילה, אך אם אין לו פרסה כלל, הרי הוא אסור באכילה, והגמרא דורשת זאת בחולין מהכתוב, פרסה בבהמה תאכלו. הלכה חטא, אין לך בכל בהמה וחיה שבעולם שמותר באכילה, חוץ מעשרת המינין המנויים בתורה בפרשת ראה. שלושה מיני בהמה והם שור, שה ועז. כפי שנאמר שם, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה סבים ושה עזים. ושבעה מיני חיה שנמנו שם בתורה כמותרים באכילה, אייל וצבי ויחמור, ועכו ודישון ותאו וזמר. בנוגע לעכו, יש אומרים שמדובר ביעל, על דישון יש אומרים שהוא אחד מסוגי הרעמים, על התאו שמדובר בביזון, ועל הזמר כתב הרס"ג שהוא הג'ירף. ועשרת המינים הללו מותרים הם ומיניהן, כגון שור הבר, שיש האומרים שזהו הבפלו, ואמרי שהוא מין מיוחד בבקר המצטיין בגודלו ובשמנו, ונקרא בגמרא שור פתם, שהן שניהם ממין השור מותרים באכילה כמוהו. וכל העשרה מינין ומיניהן, מעלי גירה ומפריסי פרסה. לפיכך, מישהו מכירן שהוא מזהה אותם בתביעות העין של המראה החיצוני שלהם, אינו צריך לבדוק, לא בפה. אם יש להם שיניים עליונות שזהו סימן שהם מעלי גירה, ולא ברגליים אם הם מפריסי פרסה. ממשיך הרמב״ם בהלכה תת, אף על פי שכולן, כל עשרת המינים ומיניהם המנויים בהלכה הקודמת מותרים באכילה, צריכים לנו להבדיל בין בהמה טהורה וחיה טהורה, משום שיש ביניהם הבדלי דינים, שהחיה הטהורה חלבה מותר באכילה ודמה טעון כיסוי, שלאחר שהוא שוחט אותה הוא חייב לחסות את דמה, כמפורש בתורה בפרשת אחרי, אשר יצוד ציד חיה או עוף, אשר יאכל ושפך את דמו, דיינו שכאשר הוא ישחט אותו וכיסה הוא באפר. והבהמה הטהורה חלבה בקרת, כמפורש בתורה בפרשת צו, כל חלבה, חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו, כי כל אוכל חלב מן הבהמה ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה. אך בהמה טמאה חלבה כבשרה ואין בו כרת אל הלב. אך החיה חלבה מותר באכילה, משום שכאמור בתורה מפורש איסור החלב בנוגע לבהמה בלבד. ואין דמה של הבהמה טעון כיסוי, משום שכאמור בנוגע לכיסוי הדם נאמר בפסוק, אשר יצוד ציד חיה או עוף, ולא בהמה. הלכה יוד וסימני חיה לא נתפרשו בתורה אלא מפי השמועה הן ששמעו איש מפי איש מפי משה רבינו מסיני. כל מין שהוא מפריס פרסה ומעלה גירה שאילו סימנים כלליים לבהמות וחיות טהורות, ובנוסף לכך יש לו קרניים מפוצלות, דיינו שמתוך קרניו צומחות קרניים אחרות כענפים היוצאים מן האילן, כגון האייל, הרי זה חיה טהורה בוודאי, וכל שאין קרניו מפוצלות עדיין ייתכן וכן שהוא יהיה חיה טהורה. אם היו קרניו כרוכות, עקומות קצת וכפופות, כקרני השור, וחרוקות, דיינו שיש בהן חריץ, כקרני העז, ויהיה החרק מובלה בהן, שיהיה חריץ עמוק, והדורות, מלשון הידור, שהן מסולסלות, כקרני הצבי, הרי זו חיה טהורה, ובלבד שיהיה בקרניים כל שלושה הסימנים האלו, כרוכות, חרוקות והדורות, או לחלופין שיהיו לו קרניים מפוצלות כמו האייל, שרק אז חלבה מותר. הלכה י' א', במה דברים אמורים במין שאינו מכירו, אבל שבעה מיני חיה אמורים בתורה, אם היה מכיר אותן, שהוא מזהה אותן בתביעות עינו, אפילו לא מצא לו קרניים, הרי זה אוכל חלבו, וחייב לחסות את דמו כדין החיה הטהורה, משום שאנו אומרים שהיו לו קרניים ונפלו. הלכה י"ב, שור הבר, מין בהמה הוא, מבואר בירושלמי החידוש בזה, דף שהוא גדל במדבר וטבעו כחיה, נחשב הוא למין בהמה, מפני שמקורו הוא מהיישוב, אלא שברח למדבר. והקרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, ולחיות טהורות בדרך כלל יש שתי קרניים, הרי הוא חיה. יש אומרים שהקרש הוא סוג של צבי, ויש אומרים שהקרש הוא הג'ירף, שיש לו בליטה אדומה לקרן במצחו, ויש לו את כל סימני התארה. ממשיך הרמב״ם, וכל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה, אך הוא מעלה גרה ומפריס פרסה שבוודאי הוא טהור ובשרו מותר באכילה, הרי חלבו אסור מחשש שמה הוא מין בהמה, ואין לו קין עליו. דייתכן שהוא חיה ואין עונשי מספק, הוא מחסין את דמו, מחשש שהוא מין חיה. הלכה י' ג' קילה עם הבא מבהמה טהורה עם חיה טהורה הוא הנקרא במשנה קוי. בגמרא יש מחלוקת האם קוי הוא קילה עם הבא מחיה עם בהמה או שהוא מין בפני עצמו שנסתפקו בו האם הוא מין חיה או מין בהמה, והרמב״ם כאן פוסק שקוי הוא קילה עם, ולפיכך חלבו אסור כבהמה ואין לו קין עליו, שאין עונשין מספק הוא מחסין את דמו כחיה. ואתה נותן הרמב״ם כלל, ואין מין תמה מתעבר ממין טהור כלל, דלא ייתכן כליים שנולד מבהמה טהורה עם בהמה טמאה, או מחיה טהורה עם חיה טמאה, וממילא אין צורך לדון בשאלה האם מותר לאכול כליים כאלו וכדומה. ועד כאן בדיני הבהמות והחיות, ואתה עובר הרמב״ם לדיני העופות הטמאים והטהורים. הלכה י' ד', סימני עוף טהור לא נתפרשו מן התורה, אלא מנה מינים טמאים בלבד, ושאר מיני העוף מותרים. שכך נאמר בתורה בפרשת ראה, כל ציפור טהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והאוזנייה וכולי, שהתורה מונה גם את שאר המינים האסורים, ובאופן דומה הוא בפרשת שמיני. והמינים האסורים שנתפרשו בתורה 24 מהם, ואלו הם א', נשר, ב', פרס, ג', אוזניה, ד' דה, שכך היא נקראת בפרשת שמיני, והיא הרעה אמורה במשנה תורה, שאותו העוף בספר דברים בפרשת ראה נקרא רעה. היי היה, שכך היא נקראת בפרשת שמיני, והיא הדיה אמורה במשנה תורה, שבפרשת ראה אותו העוף נקרא דיה. וב מן היה, שזהו זן אחר של היה שגם הוא עוף תמה כמוהו, שכן כתוב בה בפרשת שמיני את היה למינה, וכן בפרשת ראה והדיה למינה, מכלל שהוא שני מינים, זין עורב, חץ זרזיר, שכן נאמר בעורב הן בפרשת שמיני והן בפרשת ראה את כל עורב למינו להביא את הזרזיר שהוא מסוג העורב. כידוע שלא לחינם מלך הזרזיר אצל העורב, אלא משום שמצא מין את מינו. תת יענה, כפי שהיא נקראת בתורה בת היענה, יוד תחמס, יוד א' שחף, יוד ב' נץ, יוד ג' ושורניקה, והוא מין הנץ, שכן כתוב בו בתורה בפרשת שמיני ובפרשת ראה, ואת הנץ למינהו. יוד א' כוס, תת וב שלח, הוא שלדג השולט דגים מן הים. תת זין ינשוף, יוד זין תנשמת, יוד חט קאט, יוד תת רחמה, חף חסידה, חף אלף הענפה, חף בית מן הענפה, שכן נאמר בה בתורה בפרשת שמיני ובפרשת ראה, והענפה למינה, חף ג' הדוכיפת, חף דלת האטלף, ממשיך הרמב״ם בהלכת את וב, כל מי שהוא בקי במינין אלו ושמותיהן, שמזהה את העופות לפי מראיהן ומכיר את שמות מיניהן, הרי זה אוכל עוף שאינו מהם ואינו צריך בדיקה בסימנים שיבוארו בהלכות הבאות. דמכיוון שרק את 24 מיני העופות הללו אסרה התורה וכל השאר מותרים, הרי אם הוא בקי היטב במינין אלו שאסרה התורה ובשמותיהן, הרי כל עוף שהוא רואה אף שאינו מכירו כלל, באם ברור לו שאינו מ-24 העופות שעשרה התורה, ברור הדבר שהוא עוף טהור. אכן מספיק שהוא מזהה את המינין הללו, אלא הוא צריך לדעת גם את שמותיהן, דבאים אינו יודע גם שעוף זה אין לו את השם שלהם, חוששים שמה הוא טועה. וכן אם אינו בקי במראיהן, לא מועיל מה שהוא בקי בשמותיהם, והוא יודע שעוף זה יש לו שם אחר, שרי יש עופות שהם בכלל המין האסור, אף שיש להם שמות אחרים. ממשיך הרמב״ם, ועוף טהור נאכל במסורת, והוא שיהיה דבר פשוט באותו מקום שזה עוף טהור, שכאשר פשוט ומקובל באותו מקום מדורות שאותו העוף טהור, הרי אף שאין הם בקיאים ב-24 מינים שעשרה התורה ובשמותיהן, אפשר לסמוך על המסורת ואין צורך לבדוק אם יש בו את הסימנים שנתנו חכמים שהתבארו בהלכות הבאות. וכתפו הפוסקים שאנשי מקום שאין להם מסורת על עוף מסוים, הרי הם יכולים לסמוך על אנשי מקום אחר שיש להם מסורת עליו. וגם כאשר אין מסורת במקום על מין עוף זה שהוא טהור, הרי נאמן צייד לומר, עוף זה יתיר לי רבי הצייד, מורי במלאכת הצייד, שמין עוף זה מסר לי רבי הצייד שהוא מותר. ודווקא כאשר גם הוא עצמו הוא צייד הבקי בטבען של עופות, נאמן הוא לומר כן בשם רבו הצייד. אבל סתם אידיוט אינו נאמן לומר כן בשם הצייד, כי חוששים שלא דקדק בשמועתו הוא מחליף מין תמה בתאור. והוא שיוחזק אותו צייד, דיינו רבו הצייד שהוא בקי במינין אלו ושמותיהן. הלכת את זין, מי שאינו מכירן ואינו יודע שמותיהן של מיני העופות האסורים, כך שהוא לא יכול להתיר את כל העופות האחרים, בודק בסימנין אלו שנתנו חכמים, כל עוף שהוא דורס ואוכל, דיינו שמניח רגליו על האוכל בשעה שהוא אוכל ממנו כמנהג הטורפים, כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשניות, והרמב״ן מפרש שכשרוצה לאכול בעל חי נועץ את ציפורניו בו ומטיל בו הרס כדי להמיתו. הרי בידוע שהוא מאלו אמינין ותמה, ושאינו דורס ואוכל, דיינו שידוע שאינו דורס ואוכל, אם יש בו אחד משלושה סימנים אלו שהרמב״ם ימנה, הרי זה עוף טהור, ואילו אין אצבע יתרה, רש"י כתב שזוהי האצבע הרביעית הנמצאת מאחורי הרגל, גבוהה מעט משלושת האצבעות הקדמיות, והר"ן הביא פירוש שזוהי האצבע הקדמית האמצעית שהיא ארוכה יותר מחברותיה, או זפק, והיא אמורה כתובה בתורה בפרשת ויקרא במעשה עולת העוף והסיר את מורתו בנוצתה. הזפק הוא מעין כיס בתחתית ושת העוף המשמש לעוף כמקום האגר למזון ולעיכולו הראשוני לפני עיכולו הסופי בקורכבן, או שהיה קורכבנו נקלף ביד, דהיינו שיש לקורכבן קרום פנימי הניתן להפרדה ואינו דבוק אליו בחוזקה. ואם כן, כל עוף שאינו דורס ואוכל ויש בו אחד משלושת הסימנים הללו של אצבע יתרה או זפק או שקורכבנו נקלף ביד, הרי הוא עוף טהור. מבאר הרמב״ם בהלכה י"ז בטעם הדבר, לפי שאין בכל אילו המינין האסורין המפורטים בתורה מין שאינו דורס ויש בו אחד משלושה סימנים אלו, חוץ מפרס ואוזנייה, ופרס ואוזנייה אינן מצויים ביישוב אלא במדברות יהיה הים הרחוקות עד מאוד שאין סוף היישוב, דהיינו בקצה השטח המיושב על ידי בני אדם, ולפיכך כאשר האדם מוצא עוף הוא יכול להתירו על פי הסימנים הללו ואין לחשוש שזהו פרס או אוזנייה. הלכה י"ח, היה הקורכבן נקלף בסכין ואינו נקלף ביד, שקרומו הפנימי מחובר היטב ואי אפשר לקולפו ביד אלא רק בסכין, ואין בו סימן אחר שאין לו ספק או אצבע יתרה, אף על פי שאינו דורס, הרי זה ספק האם נקלף בסכין דינו כנקלף ביד. היה הקרום הפנימי חזק ודבק לגוף הקורכבן שאי אפשר לקולפו, והניחו בשמש ונתרפא ועתה הוא נקלף ביד, הרי זה מותר, דמין תמה אף כאשר מניח את הקורכבן בשמש הוא איננו נקלף ביד. הלכה י"ט, אמרו הגאונים שמסורת היא בידיהם שאין מורין להתיר עוף הבא בסימן אחד, דיינו על ידי אחד משלושת הסימנים הללו בלבד, אלא אם היה אותו סימן שיקלף קורכבנו ביד, אבל אם אינו נקלף ביד, אף על פי שיש לו זפק או אצבע יתרה שיש לו רק את אחד משני הסימנים האחרים, מעולם לא יתירו. והטעם שהחמירו בשני סימנים אלו, משום שבנוגע לאצבע יתרה יש מחלוקת מהי וכפי שנתבאר, ולעניין הזפק הרי יש כמין זפק שמשונה בתוארו משאר הזפקים והוא איננו זפק, ולפיכך החמירו בכל זפק. ורק אם יהיו בו שני הסימנים הללו יחד, של זפק ואצבע יתרה, או שיהיה לו את הסימן השלישי שקורכבנו נקלף ביד, יתירו. הלכה חף, כל אוף שחולק את רגליו כשמותחין לו חוט, שתיים לכאן ושתיים לכאן, דיינו שכאשר מעמידין את האוף על חוט, חבל או כנדק, הוא חולק את אצבעות רגליו, שמניח שתיים מהם לצד זה של החוט ושתיים לצידו השני, או שקולט מן האוויר ואוכל באוויר, שהוא תופס את האוכל מהאוויר והוא אוכלו מיד קודם שמניחו על הארץ, הרי זה סימנים לאוף דורס והוא תמה, וכל השוכן עם התמאים ונדמה להן, שהוא חי יחד עם האופות התמאים והוא דומה להם במריתו, הרי זה תמה. ובשולחן ערוך פסק דאף אוף שיש לו את שלושת סימני התארה של אצבע יתרה, זפק וקורכבנו נקלף ביד גם יחד, אין לאוכלו לפי שאנו חוששים שמה הוא אוף דורס, אלא אם כן יש להם מסורת שמסרו להם אבותיהם שהוא טהור. והרמ"א כתב שאין לאכול שום אוף אלא במסורת שקיבלו בו שהוא טהור, וכן נוהגין ואין לשנות. ועד כאן בענייני העופות, ואתה עובר הרמב״ם לחגבים התאורים והתמאים. הלכה חפה לף, ומיני חגבים שהתיר התורה שמונה, שבתורה נאמר בפרשת שמיני, את אלה מהם תוכלו, את הארבה למינו, ואת הסולם למינהו, ואת החרגו למינהו, ואת החגב למינהו, שהם ארבעה סוגי חגבים, ואם מיניהם הם שמונה. ואילו הן, א' חגב, ב' מין חגב, שהוא זן אחר ששייך אפול החגב, והוא הרזבנית, ג' חרגול, דלד ומין חרגול והוא ארצוביה, היי הרבה, וו ומין הרבה והיא ציפורת קרמים, זין סולם, חטא ומין סולם והיא יוחנה ירושלמית. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף ב', מי שהוא בקי בהן ובשמותיהן אוכל, שהוא יכול לאכול את אותם שמונת המינים, באם הוא מזהה אותם על פי מרם והוא בקי בשמותיהם. והצייד נאמן עליהן כפי שהוא נאמן על העוף. ומי שאינו בקי בהן, בודק בסימנין, ושלושה סימנין יש בהן, המרים על התארה, כל שיש לו ארבע רגליים קטנות סמוך לחזה שבהן הוא מהלך, וארבע כנפיים שחופות שמכסות את רוב אורך גופו ורוב היקף גופו, ויש לו שני קריים לנטר בהן, דיינו שתי רגליים גדולות וארוכות שהוא קופץ בהן למרחק, הרי זה מין טהור, ובתורה נאמרו הסימן הראשון והשלישי, אך את זה תאכלו מכל שרץ האוף, הוא הולך על ארבע, הסימן הראשון, אשר לא חראה עם אמא לרגליו לנטר בהן על הארץ, הסימן השלישי. וכהמשך לזה נאמר, את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו וכו'. ואף על פי שראשו ארוך ויש לו זנב, שככלל שמונת המינים אין ראשם ארוך ואין להם זנב. אך באם יש לו את שלושת הסימנים, הרי אף שראשו ארוך ויש לו זנב, הרי אם היה שמו חגב טהור, דאף שחגב הוא שם פרטי, הרי הוא גם כן שם כללי הכולל את כל החגבים הטהורים. הלכה חף גימל, מי שאין לו עכשיו כנפיים או קרעיים, או שאין לו כנפיים החופין את רובו, ועתיד לגדל אותן אחר זמן כשיגדיל, הרי זה מותר כבר מעטה. דכאשר אנו יודעים שחגב זהו מאמין שיהיו לו את שלושת הסימנים בבגרותו, הרי אף לפני שהם נראים בו בפועל, הוא מותר באכילה. והתז כתב שעכשיו נוהגים שלא לאכול שום חגב, אפילו כאשר ידוע ששמו חגב, לפי שאיננו בקיאים בשמותיהם. אך בני תימן וחלק מעדות המזרח מחזיקים במסורות על מיני חגבים שהם טהורים. ועד כאן בעניין החגבים. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על הדגים הטהורים והטמאים. הלכה חפדה לדוב הדגים שני סימנים, סנפיר וקסקסת, כמפורש בתורה בפרשת שמיני ובאופן דומה בפרשת ראה, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו, וכל אשר אין לא סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים שקץ הם לכם. וסנפיר הוא שפורח בו, דיינו ששט בו במים, וקסקסת היא הדבוקה בכל גופו, שהיא דבוקה על גבי אורו. וכתב המגיד משנה שכוונת הרמב״ם במה שכתב הדבוקה בכל גופו, זהו שהיא דבוקה לאורו ונקלפת ממנו ביד או בכלי, אבל אם קבועה בו ואינה נקלפת, אין זו קסקסת ואין מתירים אותו. וכך פסק הרמה. וכל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, כך כותבת המשנה בנידה, ועל פי זה, כאשר מוצאים באורו של הדג קסקסים, אפשר להתירו ללא בדיקה אם יש לו גם סנפירים. אך ישנם דגים שיש להם רק סנפירים ולא קסקסים, ולפיכך אי אפשר להתירו על פי הסנפירים בלבד, וצריך לוודא שיש לו גם קסקסים. והגמרה שואלת על כך, אם כן, למה כתבה התורה כלל את הסימן של הסנפירים? שהרי בכל מקרה צריך לבדוק את הסימן של הקסקסים, וסימן זה לבדו מספיק. ומבארת על כך, יגדיל תורה וידיר. דהיינו להגדיל ולהרבות בחוכמת התורה אצל עם ישראל, אף שאין בדבר נפקמינה למעשה. ובאם אין לו עכשיו קסקסים וכשיגדיל יהיה לו, או שיש לו קסקסת כשהוא בים וכשיעלה ישיר קסקסיו, שכשהוא עולה מהים ליבשה נושרים קסקסיו למים, הרי זה מותר, והדבר נלמד מפסוק מיותר שנאמר בו כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים שקצו לכם, שפסוק זה בא ללמד שרק כאשר אין לו סנפירים וקסקסים במים הוא אסור באכילה, אך אם היו לו במים אף כשישירן שעלה ליבשה, הרי הוא מותר באכילה. ומי שאין לו קסקסים החופין את כולו מותר, אפילו אין בו אלא סנפיר אחת וקסקסת אחת, הרי זה מותר. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.